יום חמישי, פרשת וישב, ערב חנוכה. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם יסוד עצום בעניין תפילה, כתיב של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שהיום, היום זה היורטייט שלו. אז במוצאי שבת קודש ישראל, תשס"ג, אז אמר הרב שטיינמן שתפילה, תפילה צריכה לעבור הרבה תחנות עד שהיא מגיעה למקום שלה והיא צריכה להגיע. כמו שבעולם שלנו יש בדרכים מחסומים, חיילים שנוסעים, שבודקים נוסעים, ככה בכל תחנה נערכת בדיקה לתפילה, ואם היא נפסלת, היא לא יכולה להמשיך. אם היא ראויה, אפשר להמשיך. בתחנה הבאה היא שוב נבדקת. וכמובן, ככל שהיא מתרוממת יותר, אז הבדיקות קפדניות יותר. וזה הביור במה שכתוב שהמתפלל מכוון ליבוי כנגד ארץ ישראל וכנגד ירושלים, כנגד קודש הקודשים, שכל אלו הם תחנות שדרכן עוברת התפילה. ומשם היא מתחילה לעלות מעלה-מעלה. גם שם יש תחנות בדרך. ואז אמרנו, אז מה זה, מה אנחנו יכולים לעשות? אם רוצים שהתפילה תגיע רחוק, צריך להזניק אותה חזק. כן, כמו טיל חללית שלפי עוצמת השיגור, ככה יש להם כוח להמריא. ואז נקע בתפילה, ככל שיש יותר לב, זה העירייה והזנקה של תפילה. מה הכוונה לב? הכנעה לפני השם. ולכן במצב הקשה שלנו, שהתפילה תגיע למקומה, ולכן במצבנו קשה מאוד שהתפילה תגיע למקומה, זאת אומרת. ומסבירים פה שלא מדובר האם התפילה נענית ומועילה, אלא על גדר מיוחד שהתפילה צריכה לעלות ולהגיע למקום. ואת הדברים האלו אמר בשיעור בספר דרך השם, ואפשר להמליץ על זה את מה שאומרים נעיר לנשבי לדריקה, גישי נערדוי, זאת אומרת שהדברים שבו המבורם הספרים הקדושים היו אצלו בבחינה של ראייה, הוא מדבר שראה שהשטיינמן אמר את זה, זה היה נראה כאילו הוא מסרטט. הוא סרטט במו ידיו מפה, איך התפילה עוברת מתחנה לתחנה, ועוברים, עושים את הבדיקה, זה היה ממש מוחשי אצלו. אז אם אלה, ככה זה גם היה מוחשי אצל השומעים. אתה רגשה, כמו שאדם השורה מסביר, אנחנו הולכים לרחוב פלוני, ככה הוא הסביר את המסלול, את המסלול של התפילה. ונביא עובדות ממנו, לרגל יום ההילולה. פעם אחת בשיעור, במוצאי שבת, אז החדר והמסדרונות, הכל היה מלא, מלא עד אפס מקום. תוך כדי נשמעו דפיקות. דפיקות בדלת, זה הדבר שבשגרה, הוא יכול להתייחס לזה באמצע שור. אבל הפעם, פתאום פנה הרב שטיינמן לנכד שלו, שאחראי שם, ושאל מי זה מי שדופק, התברר שזה איזה בחור אומלל, לוקה בנפשו השם הלכם, שמפעם לפעם הוא מבקש להיכנס לרבנו, לחוץ יד. איך את כמובן לא הכניס אותו? גם כי הוא לא רצה שטריד את רב שטיינמן, גם זה היה בן תשיעור, אבל רב שטיינמן עצר בעצמו וחשב ביישוב הדעת. ואז אמר ברגש, מה הוא כבר רוצה? סך הכל שאני אתן לו יד? הוא אומר שזה מקל עליו, למה לא? למה לא להכניס אותו? ובאמת ככה היה, פתחו לו, נכנס לחדר, חץ יד, יצא רגוע יותר. זה היה מדהים איך... איך הרב שטיינמן קלט מעצמו, מי זה מי שדופק, ואיך הוא שקל ביישוב הדעת את ההפסד כנגד השכר. הוא ממשיך ומספר פה את הדברים של הרב הלך, שהוא ראה את הרב שטיינמן בשמחה של נישואים של אחד מהצאצאים, זה היה שמאוחר בלילה, ציבור לא גדול, מפעם לפעם ניגשו לברך אותו, אנשים חשובים יותר, חשובים פחות, ואת כולם, הוא קיבל באותו יחס ומבא פנים בלי חילוק. זה לא פשוט שאדם נכבד ומקורב קשה להימנע מלתת לו את היחס הראוי. אבל היה שם אדם אחד מוגבל, שמוכר לכולם, וכשהוא ניגש להגיד מה זה טוב, אז בבת אחת נשפך חיוך רחב על הפנים של הרב שטיינמן, והוא הפגין כלפיו שמחה וכבוד, והטעם פשוט שעל אדם כזה אף אחד לא ישאל למה הוא כן ואני לא. אותו דבר הוא מספר שפעם בשבת חול המועד אחרי מינכן, שרבים באו להקביל את צנב ברגל, אחד מהגדולי ראשי ישיבות ניגש עם המשפחה, עם הנכד, והוא סיפר שהילד הזה זכה לסיים לימוד גדול מסוים. היה ברור שהם מצפים, הרשב יגיד לילד איזו מילה טובה, לעידוד. אבל הרב שטיין לא התייחס לזה בכלל, רק בערך ברכת המועד. א', אי נעימות שהורגישה באוויר, וכנראה הטעם שלה שכשהרבה עוברים, אני אפשר לתת יחס מיוחד לאחד על פני אחרים, כי למה יפסיד ילד אחר שסבא שלו לא ראשי שלו? פעם אחת הוא אמר איזה דבר פלא. איך הוא באמת האיש העשיר, איך הוא באמת הוא העשיר הכי גדול בתבל? גם כשמדבר על עושר של במון. זה היה שדיברו במה שמובא בנפש החיים, שתורה מביאה לעשירות. אז הוא הביא שהסטייפלר היה אומר על עצמו שכתוב בירדה שסנדקאות מביא לעשירות. והרי הוא שימש הרבה מאוד בסנדקאות, אז איפה העשירות שלו? הוא אמר שאתה התקיים העושר בספרים, שהוא זכה לחבר הרבה ספרים. אז העירו לרבי משינו, גם הוא יראה על עצמו יכול להגיד ככה, אז הוא אמר, אין לכן נמי. אחרי זה הוא אמר, שבעצם, מה זה בעצם השיר? שיש לו הרבה, יש לו הרבה הון, וכל צורך וכל רצון שיעלה לו הלב. והוא אומר, אני, חוץ מחשבון חשמל ומים ועוד כמה גושים, אני לא צריך, ואת זה יש לי. אז אם כן, מה ההבדל בינינו? ספר איזה אחד שהיה מנהל תלמוד תורה, של חינוך עצמאי באחד מערי הצדה, שהיה רגיל להביא תלמידים, מפעם לפעם לבני ברק, לבחן אצל גדולי ישראל, רצה שהילדים יקבלו מושגים. אומר, פעם אחת הם למדו הלכות שבת, סיימו את הלכות שבת, אז הם החליטו לעשות מסיבה, חלוקת פרסים באולם בבני ברק, ולהזמין לשם את גדולי ישראל. אז הם נכנס אליו, ושתם להזמין אותו, בהתחלה הוא לא רצה, ואז הרב לוינשטיין אמר שזה ילדים שלא זוכים לראות כבוד התורה. הטיעון הזה תפס מקום אצל הרב שטיינמן והוא נתן את ההסכמה שלו. כשהגיע המעמד, אז אחרי שהרב שטיינמן הגיע, התיישב, הציבור נרגע, התיישבו על מקומות. אז הוא ניגש לרב שטיינמן והוא בקש שהוא יגיד כמה מילים בכבוד המעמד, אבל סימן ביד שלו. היה שם איזה אחד, הוא אומר, קיבלתי את הסירוב שלו, אבל היה שם אחד האורחים שהגש עוד פעם לבקש, הוא אמר לו שלא, ועוד פעם. ואז הרב שטיינמן קם ויצא, אז הוא הרגיש לא טוב. הוא אומר, אני הרגשתי לא טוב, כי ראיתי שהרב שטיינמן כמעט לא היה במסיבה, אבל בעיקר פחדתי שיש איזה כפי, והתקשרתי לרב לוינשטיין, ביקשתי להתנצל בשביל לבקש מחילה. עברו כמה דקות, התקשר בחזרה, ואמר בשם הרב שטיינמן שאין שום כפי. אבל הושיבה אמר להסביר בלמד שאי אפשר לדבר בלי הכנה. כיוון שלא ביקשו גם דרוש, אז הוא לא הכין. אם הוא לא הכין, הוא לא מדבר. אמר, תמסור את זה למלמדים, אתם מותר, שילמדו. כשלא מכינים, לא מדברים. ואנחנו עם הלכות של חנוכה, מדריך ועשי הלכתי, שכל מצליח לדעת לקראת הלכות, לקראת סליחה שבת חנוכה, הבא עלינו לטובה. במדריך הלכתי מעשי מטר על הגויין למוצרקה כפוק שליטה. בערב שבת מדקים קודם נרות חנוכה ומיד אחרי זה נרות שבת, ונהגו לאחר קצת להדלקת נר שבת, אבל לא יותר, רק 10 דקות שלא לבטל את המצווה של תוספת שבת. לא מניחים מספי סדרי נרות על אותו מגש, משום מה נדבקו ידיש, ואין מורידים, שלא יראה שהוסיפו על השבת, שהוסיפו השבת סליחה, מספר נרות השבת, וגם שלא יתו במצווה של נרות חנוכה. יש לציין שנרות שבת צריכים לעמוד במקום גבוה כדי ליהנות מהאור שלהם. מאידך, את נרות חנוכה מניחים לכתחילה פחות מעשרה טפחים, כדי שלא ייהנו מהאור שלהם. דעת הגר"ח קניבסקי, וזה מובא בספר בלי ומשקה, שגם שאפילו שנר שבת קודם לנר חנוכה, כשאין כסף לשניהם, אז הכלל של תודר קודם זה רק בקיום המצווה, ולא בהכנה לקראתה. זאת אומרת שבהכנה לקראתה, אז נר חנוכה קודם. אישה שגנירה בטעות הדלקת נרות שבת, אז היא כבר לא יכולה להדליק בעצמה נרות חנוכה, צריך לבקש שמישהו אחר שידליק בשבילה, והוא יברך להדליק. והיא יכולה לברך שעוד סמיסים. בהדלוק לקראת שבת צריך להקפיד על הנרות, השמן שידלקו לפחות חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. פעד שהם מדליקים נרות חנוכה לפני הדלקת נרות שבת, אז הנר צריך לדלוק, זה יכול להגיע אפילו לשעה וחצי. אז בטח לא להשתמש, בטח לא בערב שבת, גם לא לילדים, בנרות הציונים, מה שיש בחמיות, אפילו לא כשסיימים אותם בהקפאה לפני הדלקה, שזה בדוק ומנוסה, בגלל שזה ברוכה לבטל. אישה שהדליקה נרות שבת, היא נזכרה שהיא עוד לא אמרה היום הלל. אני רשאית להגיד הלל, שאפילו שמנחה של חול אסורה להתפלל, כמעט שקריאה של חול הסתרה לה את זה שהיא קיבלה שבת, אפילו עשת תנאי. אבל האמירה שלה הלל זה לא סתרה לקבלת שבת. כיוון שעדיין לא הגיע השקיע, אז היא רשאית לומר הלל. אתם יודעים פה בהערה, שבהדלקת נרות חנוכה בערב שבת, מתחיל איסור האכילה לפני האכילה, מפלג המנחה. ככה מובא בשם הגרז גלבסקי. בספר לקט יושר הוא כותב שהוא זכורני, שהדליקו בערב שבת, אז אמרו את השיר מוי צור ישועתי, בליל שבת, בסעודת שבת, עם שאר המזמורים. בספר עוזר ישראל הוא כותב שכמדומני הרבה נוהגים לאמרו בליל שבת מיד כשחוזרים מהבית הכנסת. איש מדליקים בתוך הפתח מול המזוזה, והישעות של החנוכיה מפריעה לעוברים ליושבים. אז אם הנרות חנוכה יונחו על מגש שהוא לא מיוחד לנרות, לדעת הרמו, על גבי כיסא שצריכים אותו בשבת, וליד הנרות ישימו דבר של יתר שחשוב לשבת יותר מהנרות, כמו למשל חלה, אז אחרי שיקבעו הנרות יהיה מותר לקלקל את הכיסא, אם המגש שעליו מונחת את החנוכיה, ועדיף, עדיף שירימו אותו שניים ביחד. העדר לטלטל את הכיסא והחנוכיה זה רק אם צריכים לאותו מקום שבו עומדת החנוכיה, שיש חשש שנזקו ילדים אם החוביות יישברו, אבל לא כדי שלא תיגנב או תשבר החנוכיה. מותר להגיד לגוי, אחרי שהחנוכיה דלקה שיעור ההדלוקת, לטלטל את החנוכיה ולהניח אותה במקום אחר. לא מבואי כשכבר קבעו הנרות, לפי שעדיין הם דולקים. אלא שכשדולקים בשמן, צריך להגיד לגוי ללכת בזהירות, כדי שלא יחבוא נרות, שלא יתקרב השמן לתפילות. בצאת שבת, אז יש כאלה שנהגו להדליק בזריזות נר אחד לפחות, של התוספת לחיוב בחנוכיה, עושים עבדולה ואז ממשיכים בהדלוקת. אבל המנהג שנפשט בארץ ישראל, שבית הכנסת מדליקים קודם את החנוכיה, בשום פרסום הנוסה, אבל בבית מדליקים בהתחלה, בבית קודם מרגילים, ואחרי זה מדליקים. ורצו, אם אפשר, להכין נרות למוצאי שבת, לערב שבת. יש לציין שמי שנוהג כרבנותם גם מוצאי שבת חנוכה, לא משנה מה המנהג שלו, ורק כשמגיע הזמן, מבדיל ומדליק נרות. יש בהם להתארח לשבת חנוכה במוצאי שבת, עתידים לחזור הביתה, כתבו הגרשה זרבך, ואני חושלם לקחת גם רם שמר עובד יוסף זצל, שלא חייבים מיד לצאת שבת לצאת לבית, ומכיוון שכאן היו בשבת, עדיין זה המקום שלהם להדלקת הערב, אפילו שבמשך הערב יחזרו הביתה. שפת כשההורים, סבא וסבתא וכו', וכדומה, עושים מסיבת חנוכה למלכה, וההישארות במקום, זה הרצון והכבוד שלהם. ככה גם אמר החזון איש לרב חיים קניבסקי, שבבחרותו למד בלומז'ה, וכשאבא שלו, כשהוא בא לאבא שלו, עשתה איתו לרשב את חנוכה, אז במוצאי שבת, הוא רץ מיד תחנת אוטובוס לדליק נר, להדליק בישיבה, והוא רץ לתחנת אוטובוס לפתח תקווה כדי להדליק שם ישיבה. ואז החזון איש ראה אותו ואמר לו, מה אתה רץ? כאן היית בשבת, כאן אחת, כאן ישנת, זה המקום שלך. תדליק נרות, תשאר חצי שעה, תשאיר זמורות, ואז תיסע לישיבה לשלום. ככה מורה בשלמתו ידע. כך גם פסק הגרש של ישיל, חתן וקלה שמתחתנים ימי חנוכה, אחרי תזק וחובים כנאות, ושאלו האם יד אחרי החופה צריכים האורחים צריכים לעזוב, אז הם צריכים לעזוב את האורחים ולנסוע לבית החדש לקיים שם נר ושובייצר. אז הוא אומר ככה, עד החופה כל אחד שייך לבית של הורים שלו, שם היו עד לקראת החופה. אז לכן הם יוצאים מדי חובה של ההדלקה הערב בבית ההורים. אבל אם החופה נערכת בשעות היום, אז הורה הגרשה זוהר בך שהחתן והכלה ילכו אחרי החופה לבית החדש, יוכלו שם סעודה קלה כדי לקבע בירה, והחתן ידליק נרות חנוכה ויחזרו לחתונה. סופגניה, רבו יסאי, מה קורה עם הסופגניות בשבת? אתה צריך להיזהר במיוחד בשבתות של חורף מסופגניות חלביות. אבל לכם עם סופגניה גבי כלי, אין בזה מישהו לך הרבה שעוד, ואפילו תפשיר הרבה הריבה שבתוכו, הרי נבלד בתוך הבצק. מותר לפזר אבקת סוכר דק נקי אפילו בעזרת מסננת, שזה לא הבורר בנוכל לא אוכל. ומותר להספיג את יתרת השמש שבסופגניה לתוך נייר סופג, כן, חתוך נר השבת ולתוך טישו חד פעמי, כדברה משתברו בשם החיודם לעניין הספגת שמן מהלוקשן. הולך לאיבוד, וזה לא, ואין זה אלא רק לתיקון המאכל. מי שאוכל סופגניה מטוגנת בסוף סעודה לקינוח, ודאי שמריח עליה מזון. הסביבון בשבת. סביבונים שמאירים או משמיעים קולות, כמובן שמוקצה צריך להצניע אותם לפני שבת. אם הוציאו את הסללות לפני שבת, מותר לסרק בסביבון בשבת. צריך לציין שעל פי החיודום, אם סופרים נקודות במהלך המשחק, אסור לשחק בשבת במשחק הזה בסביבון, שמה יבואו לכתוב. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם מייסי מופלא, שסופר בהלווייתו של רב שמשון דינין. הוא היה עם קרובי הרב שטיימן. סיפר את זה הגאון רבי ניסים גולדברג, מה שהרב שטיימן דרש מהקרובים אליו, יהיו אנשים מרוממים. הוא מספר איך שהוא טבע עם בן תויר להיות מרומם. זאת אומרת שהיה קשר חזק לרב דינין, לרב שטיימן עם הרב דינין, הרב דינין עם הרב שטיימן. וסיפר לי, אומר הרב גולדברג, סיפר לרב שמשון שכשהוא היה קרוב לגיל 90, פנו אליו מאיזה גמח גדול, שאלו אותו על איזה מישהו שרוצה הלוואה גדולה, גדולה מאוד. האם הוא אדם אחראי, ישלם בזמן? אז אמר להם שנראה להם שכן. הוא לא חתם על הערבות, הוא רק אמר שנראה לו שכן. הלך הגמח והלווה לאותו פלוני, והסתמך על חוות דעת שלו, וכמו שאתם מבינים למה שקרה בהמשך, אחרת לא היה פה שום סיפור, שהוא לא שילם את החוב. אז הוא בא לרב שטיימן והוא סיפר לו, סיפר לו את הסיפור הזה, אמר לו שטיימן, מעיקר הדין אתה פטור, אבל לפני משורת הדין תשלם. אמרתי לו, אין לי כסף לשלם. אמר לי, תיקח גמח. אמרתי לו, אני בן 90, איך אני אקח גמח? מי יודע אם אני אוכל לפרוע את זה? אז הוא אמר לי, תשלם, כדי שברוך הוא יעזור, שתצליח לפרוע את החוב. עברו כמה שנים, יום אחד פונה אליי רב שמשון, מספר הרב גולדברג, רב שמשון דינין, ומספר שהיום, סיים את התשלום האחרון. הוא היה שמח מאוד. באותו לילה, רבו ישראל, נפטר רבו שמשון. זכותו של הרב שטיימן העריך על הימים. ואנחנו ממשיכים עם עובדות ונפלאות על הנבטנות של הרב שטיימן. סיפר רגון המשלם מבר שהרב שטיימן היה הולך כדרכו בגלים פשוטים. לא ניכר לו שהוא רושיבה, פשוטים מאוד. עדיין זה בחור, בחור חדש הגיע לישיבה, חוץ לארץ, לא הכיר את הרושיבה, היה בתחילת דרכו בישיבה. כשהוא ראה אותו, הוא ראה בטוח שזה קבצן שאוסף כסף. אז הוציא מיד מטבע מהכיס ונתן לו תרומה. אז הרב שטיימן בלי לחשוב כלום, מיד לקח, אמר תודה ושם בכיס, שהוא לא התבייש, לא להלבין פניו. הוא ספר הרב בר שכשהוא היה בשורה א', היה לו איזו שאלה בקשר לצורה של עוד ד', שבקשר תפילין, זה היה בדיוק כמו אצל החברים שלי. אז שאלתי את הרב שטיימן אם זה בסדר. אז הוא בדק, אמר בסדר גמור. הוא אמר, אם אתה רוצה שאני אסדר לך, שזה כמו החברים, אז אני אסדר לך. הוא פירק את הקשר, עשה אותו מחדש. הוא מסדר לכל הישיבה את הקשרים בהתאם לגודל הראש. שני מנחה, הרב שטיימן ניגש אליו, אמר לי שתוך כדי הקשרה של התפילין, אז ראה שהוא במקום הקשר, אז הוא רוצה לא צבוע קרוי, כדי לסדר את זה. וכמובן שהוא יסדר, הוא מסכים לסדר את זה, רק שניגש אליו אחרי מנחה. אחרי מנחה באתי לחדר, באותם ימים לא היה עדיין צבע לתפילין, כמו שהיום קונים בכמה שקלים. הם חיים לבד. אז היה לו בחדר צבע, צבע לי את הרצועות, בענווה אין קץ, תוך כדי שהוא מעורר אותי, שכדי להניח את התפילין שוב פה לפני השקיעה. אז כשיצאתי מהחדר של הרשיב ושאלו אותי לו מה היה שם, סיפרתי להם, שמה עשתה כנפיים שהרשיב הצבע לבחורים את התפילין. מיד נעסקו בחורים שכל אחד מצא איזה שקשוף כאן, הרשיב הצבע. הוא ראה שזה לא עסק, אז הוא קרא לבחורים ואמר להם, הוא ילמד אותם להכין צבע לתפילין, הוא דבר להם בסבלונות, איזה חומר קונים בתלמור, איך מערבבים. ממש כמו אבא מסור שמלמד את הילדים שלו. אשרא עין רואה את הכוזר, יהיה רצון שיהיה מליץ יושר עבורנו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרב שטיינמן היה אומר שבני אדם לא יודעים להעריך את הגודל של עניית אמן, ואמן יש מרבו, משום כסף שירוצו מרחקים, אבל לרוץ לענות אומן, זה, אין לזה ביקוש, אין לזה שכל. זאת אומרת שנמצאים בעולם הזה לא מבינים את החשיבות של אומן, שזה שווה מיליארדים מיליארדים, בעולם הבא כל אמן יעזור לו, ואפילו אומן אחד יכול להציל אותו. כמה צריך להתאמץ בשביל. אז בשעה שאנחנו רואים מישהו מברך ברכה, נחכה רגע לידו, שיגמור את הברכה, שנזכה באותה זכות גדולה של עניית אמן. עד כאן דברנו לעם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, חנוכה שמח, גיד שבת ובשורות טובות וכל טוב שיהיה.